עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי.
אוקיי, אז שלום לכם, בוקר טוב, אנחנו הזכייניסטים, יום ראשון, 11 בבוקר, חזרנו לשדר אחרי פגרת חגים, ואנחנו שמחים מאוד להיות כאן. פותחים איתכם את שבוע העסקים, פעם נוספת, אני עורך דין אדיר זאבי, מייסד ובעלים של משרד עורכי דין שמתמקד בייצוג רשתות זכיינות וזכיינים, ובמשפט עסקי מסחרי. אז אתם שוקלים להרחיב את העסק הקיים שלכם ולהקים רשת מזקה? מה זה אומר להיות מזקה אחראי? מה עם הדברים החשובים בפיתוח רשת מזקה? מי הוא הזכיין המתאים? מה עם האתגרים בפיתוח וניהול רשת מזקה? ומצד שני, אתם זכיינים פוטנציאליים, אז מה עם הדברים שעשויים להשפיע על ההחלטה שלכם לרכוש זיכיון ברשת מסוימת? מה עם היתרונות ברכישת עסק בזיכיון על פני הקמה של עסק עצמאי? מה אתם אמורים לקבל בתמורה לתשלומים שאתם מעבירים לרשת, ומתי הזכיין מרוויח יותר, כשהרשת מנהלת מרכז הזמנות לוגיסטי, או כאשר הזכיינים פועלים ישירות מול הספקים? על השאלות האלה ועוד אנחנו נשיב לכם כאן בזכייניסטים הבוקר. אז אם אתם מעוניינים להקים עסק בזכיינות, או להרחיב את העסק הקיים שלכם לרשת מצליחה, וגם אם אתם זכיינים פוטנציאליים או זכיינים ברשת קיימת, התוכנית הזו היא בשבילכם כאן בזכייניסטים, מנגישים לכם את כל המידע שאתם רוצים, וצריכים לדעת על החיבור הנכון בין עסקים לזכיינות. אני מארח בתוכנית את איתן בוסטנאי, שהוא מייסד, בעלים משותף ומנכ"ל בוסטן, רשת חנויות למוצרי טבע ובריאות. איתן, מה נשמע? מה שלומך? איך אתה מרגיש?
בוקר טוב. מרגישים מעולה, חוזרים לשגרה, לאחר החגים.
כן.
שכמו תמיד, חגים עושים טוב לרשת.
כן. יופי. אנחנו מתקנים תוך כדי, אמרתי לך בשידור, אז טיפה תקרב את המיקרופון אליך או את הפה למיקרופון, זה גם טוב. בוא נתחיל ככה, לפני שאנחנו צוללים עומק לתוכנית המעניינת מאוד שבנינו פה, מי זה איתן בוסטנאי? תן לנו רגע.
בן 58, נשוי לדפנה, פלוס 2, פלוס נכד.
יפה.
וגר בעוד השרון.
וואלה, בן כמה הנכד?
שנתיים.
וואי, וואי, וואי. יפה, יפה, יפה. בוא ספר רגע באוברוויו כזה מלמעלה ממש ככה, מי זאת רשת בוסטן בגדול ממש?
אז ככה, רשת בוסטן, אנחנו מתמקדים בעיקר במחירת מוצרי מזון טבעיים.
כן.
אגוזים למיניהם, פירות יבשים, קטניות, תבלינים, פיצוחים, מוצרי טבע, מוצרים ללא גלוטן, מוצרים טבעוניים, תחליפי בשר, חלב, חליטות, ועוד הרבה מוצרים טעימים ובריאים.
יפה. תגיד, שאלה שתמיד אני שואל בעלי רשתות שמתארחים פה. איך כל הסיפור הזה התחיל? איך עלה הרעיון לפתוח את העסק? איפה הקמתם את הסניף הראשון? תן לנו קצת.
הכל התחיל לפני 35 שנה. למעשה, אבי, זכרונו לברכה, הכניס אותנו לתחום. ואז אחי ואני, אחי שי ואני, פתחנו חנות קטנה ברמת השרון, בסוקולוב. דרך אגב, קיימת עד היום שם. באיזשהו שלב...
לא מובן
מאליו. באיזשהו שלב עזבתי לחבר ועבדתי ברשת קונדיטוריות מאוד גדולה.
כן.
היום היא מונה להערכתי כ-90 סניפים. עבדתי שם 6 שנים. היה בית ספר מעולה. ולאחר 6 שנים החלטתי שזה הזמן לעשות לביתי, כמו שאומרים. עזרתי, חברתי לאחי. והתחלנו לפתח את הרשת.
יפה
סניף
מאוד.
סניף ועוד סניף.
יפה, יפה. שתדע, אם אני מסתכל רגע שמאלה, זה בגלל שאני פה על המחשבים, אבל אני איתך לגמרי מקשיב לך בהזנה בקשב רב.
בסדר, גרמו.
על הכיפק. רגע אחד. עוד שאלה שהייתה לי אליך. היום הסניפים, כמה קיימים, איפה ממוקמים, כמה מתוכם בזכיינות, כמה מתוכם בבעלות פרטית?
אז ככה, היום אנחנו עם 12 סניפים, 3 סניפים זה בבעלות שלנו, של הרשת, ועוד 9 סניפים בבעלות זכיינים. אנחנו ממוקמים בעיקר באזור המרכז, שקדימה זה הסניף הצפוני ביותר.
כן.
וחולון, למעשה, היום זה הסניף הדרומי. ועד סוף השנה ותחילת שנה הבאה, אנחנו עם עוד 2 סניפים, אחד בעוד השרון, והשני ברחובות.
יפה. נקודת הפריצה, שאלה שמאוד מעניינת. איפה הייתה הנקודה הזאת שאתה יודע להגיד לי, בום, שמה הייתה הפריצה?
אתה יודע, תמיד בהתחלה אומרים, 2 סניפים זה רשת, 3 סניפים זה רשת, זו שאלה שעוברת כל הזמן
נכון,
בראש.
נכון.
אנחנו למעשה, אחרי שפתחנו את הסניף הרביעי שלנו בקדימה, אתה מתחיל להרגיש שהמחירות מתחילות להיות גדולות יותר, אנחנו מגדילים את המפעל, את המחסן הלוגיסטי, לקוחות כבר מכירים אותנו ממקום אחר, מסניפים אחרים שלנו. זכיינים מתחילים להתעניין ולשאול איך נהיים זכיינים ברשת. אני חושב שזו הייתה...
יש תכונה.
יש תכונה, בדיוק. זו המילה. ואז אתה מבין שאתה מתחיל להיות רשת.
יפה. הרשת פועלת בתחום של מוצרי בריאות וטבע. ספר קצת על האתגרים, זו שאלה שהיא מאוד מעניינת אותי. כי יש פה אתגרים ש... אתה יודע, יש אתגרים של כל רשת ורשת באשר היא, לא משנה באיזה תחום, ואני מעריך שיש גם אתגרים שהם יותר ספציפיים לתחום שאתם מתמחים בו. אז בואו נתחיל רגע בכללי, ואחרי זה...
אני מעריך שבכל תחום התחרות היא מאוד קשה. וגם בתחום שלנו. יש מתחרים, אנחנו מנסים לבדל את הרשת כמה שיותר, על ידי איכות.
כן.
עכשיו, איכות זה לא סיסמה אצלנו. אנחנו באמת, באמת מקפידים על איכות הגבוהה ביותר.
כן.
וגם אחרי 35 שנה, אנחנו מצליחים, אני חושב, לשמור על האיכות.
כן. אנחנו נדבר, אפרופו האיכות, סליחה שאני נכנס לך בדברים, מאוחר יותר אנחנו נדבר על איכות בהקשר של המרכז הלוגיסטי, כי דיברנו על זה לא מעט, העניין של מרכז לוגיסטי, ואיך אני משמר את האיכות של המוצרים, כשיש לי את המוצרים מתחת ליד במרכז הלוגיסטי, נחזור לעניין של איכות.
נכון.
כן. מה עוד לגבי האתגרים?
עוד אנחנו מנסים להיות עם מוצרים בלעדיים שלנו, יש לנו מפעל בראש העין, ושם אנחנו מנסים ליצור כל מיני מוצרים, כמו כדורי תמרים, למשל שלאחרונה יצאנו.
כן.
היום אנחנו עם 5 טעמים של כדורי תמרים, שאני מדבר על כדורי תמרים, זה כדורים שדומים לכדורי שוקולד.
אבל מתמרים.
אבל עשויים מתמרים, אגוזים שקדים, בכל מיני מילואים שונים.
איתן, לא נעים לי לומר לך, אבל בדרך כלל האורחים פה מביאים דוגמאות. אני לא יודע מה קרה כאן, איפה פספסנו את הסיפור הזה. סתם אני צוחק. תגיד, מי הקהל העיקרי של הרשת?
אני אגיד את זה במשפט שאני כל הזמן אומר. כל מי שחשוב לו איזה מזון הוא מכניס לגוף, זה הקהל שלנו. תחום הבריאות הוא במודעות הולכת וגוברת. לקוחות, חשוב להם מה הם מכניסים לגוף.
כן.
ואתה רואה שבכל אופן לקוחות אצלנו מסתכלים על הרכיבים ושואלים, זה עם סוכר, בלי סוכר, מכיל גלוטן, זה הקהל למעשה שלנו.
תגיד, ומה בסוף יש את השאלה הזאת של הלקוחות החוזרים. איך אנחנו ברשת, או איך אתם ברשת, יותר נכון להגיד, מחזירים לקוחות להיות לקוחות שלכם? איך זה עובד הדבר הזה?
אז ככה, יש כמובן מועדון לקוחות שכל הרשתות עושות, יש חוויית לקוח שאתה מקפיד שהיא תתקיים.
בסניפים ובא, כן.
כן, שירות טוב, אבל הדבר שלדעתי הכי חשוב זה האיכות של המוצרים, שאני חוזר עליה ואני אחזור עליה שוב ושוב כל פעם.
כן.
כי אם יש לך את הכל מסביב ואין לך את המוצר הנכון והטוב והאיכותי, לקוחות לא יחזרו בסוף.
תיתן הנחות, תיתן שירות, תיתן חוויה, המוצר לא טעים, לא יקנו.
ברור.
זה מה שאתה אומר.
ברור.
פשוט.
גם אם תיתן אותו בזול, הם לא יגיעו. כי זה, אתה יודע, בסוף הזול הוא היקר.
נכון. זה משפט שאבא שלי לימד אותי, עוד כשהייתי ילד קטן, 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 וצעיר, ופוחז. אבל זה נכון לגמרי. אז בואו נגיד עוד כמה מילים. כמשרד של עורכי דין שעוסק בין היתר בנושא הזה של פיתוח של רשתות מזכות, אני פוגש לא מעט בעלי עסקים שמעוניינים להרחיב את העסק הקיים שלהם לרשת מזכה. אני מוצא את עצמי חוזר ומדגיש בפניהם ובאוזניהם את האחריות הרבה שיש לרשת מזכה כלפי הזכיינים, אם זה בהדרכות, אם זה בתקשורת השוטפת מולם, אם זה בפיתוח, אפרופו מה שאמרת, פיתוח מוצרים שנמכרים ברשת, במתן משוב, בסיוע במחירות, בעזרה, למעשה בכל דבר ועניין שנעשה ברשת, שיהיה בו כדי לשפר בעצם את ההצלחה של הזכיינים. ואותה שאלה שחוזרת פה, ואני רוצה לשאול אותך גם, מה זה בשבילך, אתה היית, אחרי כל כך הרבה שנים, להיות מזכה?
אז קודם כל, צדקת שאמרת, זו אחריות מאוד מאוד גדולה.
כן.
בנוסף לנו, לבעלים, יש עוד, צריך לקחת בחשבון שיש עוד 9 משפחות שמתפרנסות מזה.
כן.
ו...
9 משפחות, 9 סניפים, 9 זכיינים.
9 זכיינים, 9 משפחות שמתפרנסות.
בהחלט.
ואנחנו רואים את עצמנו כאחראים. לא נעים לראות זכיין סוגר סניף, זכיין שלא מצליח, ואני לא אגזים ואומר שכולם כולם הם, כולם בניי. אנחנו באמת מרגישים כמשפחה אחת, גם אנחנו, גם הזכיינים, וכן, זה אחריות גדולה.
ומה לגבי פתיחה של סניפים חדשים? אני מניח שיש פה סיפוק מאוד גדול, ועוד יותר סיפוק שאתה רואה את הסניף מצליח.
חד משמעית.
זכיין ש...
חד משמעית. יש סיפוק מאוד גדול שאתה פותח סניפים.
כן.
עוד יותר גדול שהם גם מצליחים ישר, ומתרוממים מהר מאוד.
יפה.
וגם שאתה מפתח את הרשת, את המפעל, את המרכז הלוגיסטי, אלה סיפוקים שבאים בהמשך.
מהעשייה השוטפת. כן. יפה מאוד. אנחנו רוצים לצאת להפסקה ראשונה, ניקח שלוק של אוויר, כמו שאני חוזר ואומר. אחרי ההפסקה אנחנו נחזור אליכם עם איתן בוסטנאי, שהוא מייסד בעלים משותפים ומנכ״ל בוסטן, רשת חנויות למוצרי טבע ובריאות. אני רוצה להזכיר למאזינים וגם למאזינות, שהתוכנית הזאת לא מהווה ייעוץ מכל סוג שהוא, כמובן מי שמסתמך על הדברים שנאמרים כאן זה באחריות שלו. אז בחרתי עבורך שיר של זמר, שאני מקווה שאתה תאהב אותו, זמר וזמרת, והפסקה קצרה, שיר וחוזרים.
לא מתעניין, לא בא לים ביום שבת, כל לך לבן, בואי יהיה לך לחתן, פרח גן עדן עתי, אם רק תאמרי שאת שלי.
עכשיו בשידור חי, הזכייניסטים מחברים עסקים לזכיינות בהגשת עורך הדין אדיר זאבי.
קיימות רשתות מזכות שמחזיקות מרכז לוגיסטי, ממנו נשלחת הסחורה לסניפי הרשת. משמעות הדבר היא שהזכיינים פונים למעשה לספק אחד או ספק עיקרי, הוא המרכז הלוגיסטי, ושואבים ממנו את הסחורה בהתאם לצורך הקיים בכל סניף וסניף. החזקת מרכז לוגיסטי עשויה להכיר מצד אחד את המוצרים, ומצד שני לייעל את העבודה ולהפחית מהזכיין את הצורך בניהול מסע ומתן, תקשורת והתחשבנות עם ספקים, דבר שעשוי לפגוע ברמת הקשב שלו וביכולת שלו להגדיל את מחירות הסניף. אני מערך בתוכנית את איתן בוסטנאי, שהוא מייסד, בעלים משותפים ומנכ״ל בוסטן, רשת חנויות למוצרי טבע ובריאות. איתן, שאלה, באיזה מודל הרשת פועלת, כיצד בעצם העבודה מתבצעת ברמה התפעולית, זו שאלה שמעניינת, וגם מה היתרון לזכיינים בהתנהלות כזאת שמשלבת מרכז לוגיסטי ברשת?
אז קודם כל, אנחנו, רשת בוסטן עובדת במודל של זיכיון, כאשר הזכיין הוא עוסק מורשה או חברה לבחירתו. הוא רוכש מאיתנו את הזיכיון ומפעיל סניף כעסק עצמי לכל דבר.
כן.
כל ההוצאות, למשל, של ארנונה, מיסים, עובדים.
כן, הכל מהסניף, מהעסק.
הכל עליו, ואנחנו כביכול הספק היחידי שלו.
אתם, העניין, אתם כביכול הספק היחידי שלו, אני אדגיש את זה, כי אתם מפעילים מרכז לוגיסטי נכון, ברשת, ותכף נכון. אתה תפרט בדיוק מה נכון. מדובר.
ואני אסייג במוצרים מעטים ובודדים שלא אנחנו מספקים,
כן.
אני גם אסביר גם למה.
אנחנו
מלווים את הזכן בכל השלבים, משלב ההכשרה, בחירת הלוקיישן, עיצוב הסניף, בינוי, ציוד, יועצים,
כן.
גם בפתיחה אנחנו מלווים אותו ממש צמוד, וכמובן בשוטף יש לנו ישיבות רבעוניות שאנחנו עושים, יש ישיבות פרטניות שאנחנו עושים עם סניפים באופן פרטני, יושבים על המספרים, רואים את הנתונים. כמו שאמרתי, אנחנו מספקים לסניף את כמעט את כל המוצרים, אנחנו מספקים אותם פעמיים בשבוע, יש לנו אפליקציה שפיתחנו מאוד קלה.
פנים ארגונית
mm-hmm. שלנו.
כן.
ובכך אנחנו חוסכים לזכיין ממש התנהלות עם 40 ספקים שונים.
כן. יש חיסכון נוסף גם, הזמנות מינימום.
כן, אני אפרט. כשאתה מתנהל עם 40 ספקים מעבר ל, כמו שאומרים, וואג'ה הרס, לכל ספק יש את הימי הספקה שלו, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, יש הזמנות מינימום. שכחת להזמין, ואז אתה צריך לעשות הזמנת מינימום, לפעמים אתה גם מוותר על ההזמנה, של מוצר מסוים שנגמר לך, כי אתה לא רוצה לקחת את הזמנת המינימום. אנחנו מספקים להם פעמיים, כמו שאמרתי, פעמיים בשבוע, גם אם שכחת ביום שני, תקבל ביום חמישי. אין לנו בהזמנות מינימום, אנחנו פותחים קרטונים, נותנים כמה שצריך, וכך אנחנו גם שומרים על טריות המוצר, וחוסכים לסניפים גם יחסון.
כן, אני רוצה להדגיש שתי נקודות מהדברים שאמרת ברשותך. נקודה ראשונה, חיסכון ביחסון. זה חיסכון משמעותי. כשמסתכלים באמת על שורת הרווח, בסוף בסוף אנחנו מדברים על נדלן מאוד מאוד יקר, ואם אני כעסק, כסניף, צריך להחזיק מחסן כדי לקבל את כל ההזמנות מכל 40-50 ספקים, אז בסוף אני משלם על עוד נדלן שאתה בעצם כרשת, כבוסטן, חוסך אותו לזכיינים. נכון. אתה מחזיק בעצמך את הנדלן ומחזיק בעצמך את המוצרים. זה פעם אחת בעניין הזה. ודבר שני, דיברת על פותחים ארגז, לא פותחים ארגז. אולי נחדד את הנקודה הזאת ונגיד, בעצם מה קורה? ספקים אומרים לך, אתה לא יכול לקנות חצי ארגז. אתה רוצה עכשיו בקבוקי, לא יודע מה, שמן זית? אז יש ארגז של בקבוקי שמן זית, אני לא יכול למכור לך חצי ארגז. אתה אומר, בוסטן, אני מנהל מרכז לוגיסטי, אני יודע למכור לסניף X ולסניף Y, כל אחד מהם חצי ארגז, אני מתחשבן איתם בעצמי. אני לא צריך לדחוף להם סחורה נוספת, עודפת, על פני מה שהם צריכים בפועל. שזה לא עניין של מה בכך, וזה בסוף מה שמביא לחיסכון מאוד משמעותי בעלויות. אם אנחנו רגע מתחברים לדברים שאמרתי קודם. רצית להוסיף משהו?
כן. כאשר מוצרים עוברים דרכנו, אז כן. אנחנו גם מבצעים בקרת איכות, שזה דבר, כמו שדיברת, זה מתחבר לאיכות שאנחנו נכון. דיברנו עליה, כמה היא חשובה.
כן.
כל מוצר שעובר, עובר דרכנו, יש לנו בקרת איכות, וטוב, מעבירים לסניפים, לא טוב, מחזירים לספק.
כן.
זה ניצול של ניסיון רב שנים שאנחנו ממש מבינים במוצרים ועושים את הסלקציה מה טוב ומה לא טוב.
מבינים הרבה יותר טוב מהזכיין הרבה פעמים.
ברור, ברור, בטח ובטח לזכיין חדש.
כן. שמע, אני שומע הרבה מאוד יתרונות במרכז הלוגיסטי אמת. מצד אחד זה כאילו לכאורה, מה שנקרא, מייקר את המוצר, אבל בלונג רן ובמצטבר זה נשמע לי כאילו החיסכון הוא גדול על ההוצאה.
אז זה לא מדויק, זה לא מייקר את המוצר, ואני אסביר. כאשר חנות קונה קרטון, אנחנו ככוח קנייה גדול קונים משטח. לכן, כשספק מגיע אליי, אני כוח קנייה.
מחיר הקנייה שלך טוב יותר.
מחיר הקנייה טוב יותר, זה אחד. שניים, כשאני מגיע לספק ואני אומר לו, תקשיב, אתה מגיע לנקודה אחת, אתה לא צריך לשלוח לכל סניף וסניף, אתה לא צריך להתחשבין איתו כספית לכל סניף וסניף. תגיע אליי, תוריד לי, אני משלם לך באופן עצמאי.
תן לי את המחיר הטוב ביותר.
נכון, תן לי הנחה, אני חוסך לך לוגיסטיקה.
בדיוק, כן.
ואז אני מעמיס לוגיסטיקה על המרכז, ולכן המחיר לא חייב להיות גבוה יותר.
יפה.
מה שכן זה נכון, זה עולה לנו הרבה יותר. אני בשביל...
לכם כרשת.
כן, כרשת עולה לנו הרבה יותר. אתה צריך להסביר, אתה צריך להחזיק שטח מאוד גדול כמרכז לוגיסטי, אתה צריך להחזיק מסעית שתחלק, פקידות שתעשו התחשבנות בין הסניפים, מלקטים, אבל בלונגרן אנחנו מרוויחים מזה. א', אנחנו חוסכים לזכיין את כל מה שציינת, ב', עם הזמינות של המוצר על המדף היא זמינה יותר, הוא ימכור יותר, אנחנו נרוויח מזה גם.
אני רוצה לומר עוד משהו אחד, כשזכיינים פוטנציאליים מדברים בינם לבין עצמם, הם יועצים, ועולה השאלה של מרכז לוגיסטי מול התנהלות מול ספקים, ולהזכיר לאנשים שהם קונים זיכיון בסופו של דבר במטרה להתפרנס ולמכור כמה שיותר. וכשאנחנו נותנים לזכיין להתנהל מול עשרות של ספקים, בסוף הוא הופך להיות סוג של סדרן, במרכאות, סדרן סחורה והתנהלות מול ספקים, מה שאת הקשב שלו לוקח משהו אחר, זאת אומרת, הקשב שלו עובר לעניין אחר, למקום אחר, האנרגיה שלו, והוא פוסק פחות במחירות. אני חושב שזה עניין מאוד מאוד משמעותי, כשאתה עובד עם מרכז לוגיסטי, ואתה פעם אחת דוחף לו, פעמיים דוחף לו את הסחורה, וזהו, אתה מפנה את היכולת שלו, את הקשב שלו, את המוטיבציה שלו, את האנרגיה שלו, למחירות ולהתנהלות מול הלקוחות. ובזה להגדיל את המחירות, זה כמובן להגדיל את הרווחים בהמשך.
חד משמעית.
אוקיי, יפה. איפה הרשת נמצאת היום מבחינה עסקית, וגם מה התוכניות קדימה? בוא נשמע קצת.
כמו שאמרתי, אנחנו היום 12 סניפים. אנחנו מתקדמים לאט ובטוח. 3-4 סניפים כל שנה. מנסים כמה שיותר לפתח מוצרים ייחודיים לרשת. ככה עשינו תמיד, אבל אתה יודע, ברגע שאתה מייצר זה משהו ייחודי, יש כאלה שיחקו אותך, ותמיד, לכן תמיד אתה צריך להיות מעודכן, תמיד צריך להיות הראשון.
נכון.
אנחנו מנסים לייבא מוצרים באופן עצמאי, עוד פעם, מוצרים ייחודיים, ובמקביל, להגדיל גם את המפעל, את המרכז הלוגיסטי, שזה הבסיס לרשת.
כן, תגיד, מה להערכתך מקבלת או מקבל הזכיין כשהוא רוכש מכם את הזיכיון?
קודם כל את הניסיון שלנו, את הניסיון של 35 שנה. אחר כך הוא מגדיל את הסיכוי להצלחה, הוא מקטין בכך את הסיכוי לכישלון, כמו שאומרים. כן. אנחנו מלווים אותו לכל אורך הדלת, בכל התחומים. אנחנו, אם זה מההתחלה בגיוס און, ביטוחים, יועצים, הנהלת חשבונות, יהיו נעים. אנחנו שם בכל דבר. אנחנו נותנים לו קונספט, קונספט מובנה ושלם, אין פה ניסוי ותהייה.
הקונספט מוכח.
עובד.
תעשה מה שאומרים לך, תצליח.
נכון מאוד, נכון.
אוקיי.
מ-day one, תמהיל, מוצרים גדול, כמו שאמרתי, הזכרנו, יכולת הזמנה דו-שבועית. תפעול פשוט ויעיל. אני אומר, מה שפשוט, פשוט עובד.
נכון. מה שלא יהיה פשוט, פשוט לא יהיה, כמו שאמר צ'רצ'יל.
נכון.
כן.
כמובן מוניטין, שאתה רשת, אנשים מכירים אותך גם מסניפים אחרים. עוד דבר שנתקלתי, שאפילו זכייני באו ואמרו לי, תשמע, פתחו מרכז מסחרי, רציתי לפתוח שם סניף, אמרו לי, תשמע, אתה לא יכול, רק רשתות. שמגיעים למרכזים מסחרים וקניונים, הם מעדיפים רשתות, עובדות, מוכחות.
שסיכויי הצלחה של הסניף יהיו גדולים יותר, זה גם עושה שם לא טוב למרכז, אם נסגר סניף.
הם רואים חנויות אחרות שלך שפתוחות, הם רואים איך אתה נראה, מה אתה מוכר, מה אתה מיל מוצרים שלך.
בהחלט.
וקל יותר להיכנס פנימה, מה גם, אתה יודע, הם תמיד רוצים עוד אבא. עוד מישהו שיהיה אחראי על הנכס.
זה אגב נכון, אפרופו גם לעניין הגיוס הלוואות בערבות מדינה, זה אחד מהסממנים שמסתכלים עליהם. זאת אומרת, שרואים שהרשת היא מספיק מפותחת, קל יותר לשחרר הלוואות לזכיינים.
נספר לך סיפור שקרה.
אני מכיר את זה טוב מאוד מהמשרד.
עובד שהיה לי בסניף, רוצה לפתוח סניף, נתתי לו את כל המטריה. הלכתי איתו למנהל את הסניף שלי בבנק, אמרתי לו, תני לו הלוואה, תני לו בלון, עשתה את זה בלי תוכנית עסקית.
יפה.
ידעה מה, ברגע שהם יודעים מי אתה ומה אתה.
יפה.
זה הניסיון המוכח.
אפרופו העובד שלך שרצה לפתוח סניף, ואני שומע הרבה מאוד על רשתות שיש בהם יותר מזכיין אחד, זאת אומרת, שזכיין אחד מחזיק יותר מסניף אחד, זאת אומרת, נכון נגיד. אצלכם זה קורה? יש יותר מסניף אחד אצל זכיין?
אנחנו במסע ומתן עם זכיינים לפתיחת עוד סניפים, אבל אני...
זכיינים קיימים.
כן, כן, זכיינים מאוד. קיימים, כן. שמרוצים, הם רוצים להתקדם ולפתוח סניפים נוספים.
כן.
אבל אני אסתייג ואני אומר, לא כל זכיין, מתאים לו, מתאים שיפתח סניף נוסף.
כן. טוב, בסדר. לגיטימי.
כן.
לגיטימי לחלוטין. אפרופו, רציתי לשאול אותך קודם, מה הסוד ההצלחה? אתה יודע, בכל זאת הרבה מאוד שנים בתחום, וככה... אם אנחנו רגע מדברים על סודות הצלחה. דיברנו גם בהכנה שיש, שאלתי אותך, יש סוד הצלחה, ואתה אמרת לי משהו מאוד מאוד ברור. אדיר, אין סודות.
אין סודות.
הכל?
הכל זה עניין של עבודה קשה,
כן.
התמדה,
כן.
חשיבה מחוץ לקופסה לפעמים.
יפה. אני רוצה להגיד כמה מילים. אחד התנאים להצלחה של רשת מזכה היא תקשורת איכותית מול הזכיינים. אנחנו מדברים הרבה על חיבור בין מנהיגות לבין תקשורת, כאשר אחד הסממנים למנהיגות בוטחת ברשת מזכה היא מתן האפשרות לזכיינים לתקשר בצורה חופשית ביום-יום, בינם לבין עצמם וגם כמובן בינם לבין הרשת. התארחו כאן בתוכנית לא מעט בעלי רשתות שציינו שתקשורת איכותית מביאה במקרים רבים לכך שהרשת משתפרת בביצועים, כי בסופו של דבר הזכיינים נמצאים בשטח, מביאים ומבינים את מה שקורה, גם אצלם בסניף כמובן, וגם בכלל ברשת, ומביאים את כל מה שהם צוברים כניסיון מהשטח תוך כדי תנועה אל הרשת. איך אצלכם ברשת בוסטן מתקיימת התקשורת בין הרשת לבין הזכיינים ובינם לבין עצמם?
אז קודם כל, כמו שאמרת, תקשורת חשובה מאוד. התקשורת... העיקרית והיומיומית והמזדמנת ביותר, היא הזמינה ביותר, זה קבוצת וואטסאפ. כן. יש לנו קבוצת וואטסאפ של כל ההנהלה, עם כל הזכיינים, ושם מקבלים עדכונים יומיומיים, זכיין שעושה למשל איזשהו מארז מאוד יפה, מצלם, שהולך לכולם, וזה מאוד עוזר באמת להתפתחות הרשת. בנוסף לזה, אחת לתקופה אנחנו מקיימים פגישות זכיינים, מדברים על לאן הרשת הולכת, לאן אנחנו רוצים להגיע, אילו מוצרים חדשים אנחנו מתכוונים להכניס, איך מגדילים מחירות, מסכמים סוף שנה, סוף חג.
סוף מבצע מחירות.
סוף מבצע, נכון, הצליח, לא הצליח, ואם לא, למה לא?
תחקור ושיפור להמשך.
יש המון מידע שעובר מהנהלה לזכיינים, וכמו שאמרת, גם מהזכיינים להנהלה, ומהזכיינים בינם לבין עצמם.
תגיד, על מה אתה תקפיד בבחירה של זכיינים לרשת?
שוב, מניסיון, לא כל אחד מתאים להיות זכיין. אני אומר שזכיין טוב, זה ראשית מי שמוכן לקבל עליו אחריות גדולה, להתמסר ולהתמיד בעסק.
כן.
וגם מי שיש לו יכולת כלכלית, אתה לא יכול לפתוח עסק בהשקעה מסוימת בלי עון עצמי.
כן.
כדאי מאוד שתאהב את מה שאתה עושה, כדאי מאוד שאתה תדע, שיהיה לך אינטראקציה מאוד טובה עם קהל, לקוחות, כדאי שאתה תתחבר לתחום עצמו שאתה עוסק בו.
כן,
כי כשאתה עושה משהו ואתה עושה אותו מאהבה, אז אתה עושה אותו טוב יותר.
חד משמעית.
אתה צריך להיות מישהו שמוכן לקבל עליו את נעלי הרשת. עכשיו, ישנם נהלים בכל התחומים, ולא תמיד הזכיינים מתחברים או חושבים שזה הנכון ביותר. עוד פעם, יכול להיות שזה גם בגלל שהם לא מנוסים, אבל צריך...
לפעמים, אגב, זה נובע גם מניסיון קודם, אתה יודע. שבאו מקולקלים מהבית, במרכאות.
וחבל. כן. אז לכן צריך, כדי לשמור על אחידות, אתה צריך לשמור על הנהלים, על מחירים, מוצרים, נראות, מבצעים, תהיה אפילו תלבושת, ומי שחושב שהוא חכם יותר, אז לא כדאי שיהיה זכיין.
מקומו לא איתנו, מה שנקרא. תגיד, בוא נגיד לך בעצם מילה אחת על נהלים, דיברתי על זה גם בחלק מהתוכניות הקודמות, בעצם החיבור בין הסכם הזיכיון לספר הנהלים. הרי בסופו של דבר יש הסכם משפטי בין הצדדים, ויש ספר נהלים שהוא היום יום של הביזנס, החל מלפתוח את האור, מה שקרה, להדליק את האור, לפתוח את הסניף, לנקות, לשקול, לא יודע מה, מיליון ואחד נהלים, תפעוליים ואחרים. בסופו של דבר ספר הנהלים זה התורה, זה הבן אדם, זה מה שהוא עושה, זה כנראה יעבוד. תעבוד לפי הנהלים. והיחסי גומלין בעצם בין ספר הנהלים להסכם הזיכיון הם מאוד פשוטים. בהסכם אנחנו כותבים, אני מניח שגם אתם, אני לא מלווה אתכם, אבל אני מניח שגם אתם, מתחייב הזכיין לפעול על פי נהלי הרשת. נהדר. יש נהלים על הכיפק, יש נהלים שאפשר לבדוק אותם, לאכוף אותם על הכיפק. לא ביצע את הנוהל כמו שהיה אמור לבצע, בואו נראה מה עושים עם הסיפור הזה. אז אפופו מה שאתה אומר כאן, מוכן לקבל עליו את נהלי הרשת, זה הגדרה בבסיס של הדברים, ועדיין, למרות שאנשים חותמים על ההסכם, אתה אומר שפעמים יש יציאות מהקצב וכאלה, התנגדויות כאלה ואחרות, אני מניח.
כן, אבל אתה יודע מה קורה בפועל. ספר נהלים פותחים בהתחלה, שאתה רוצה להיות זכיין,
כן.
אתה קורא אותו פעם אחת ושם אותו במגירה. יש את המציאות.
כן. אף על פי שהוא באמת אמור להיות חיה נושמת, ספר הנהלים. יש עכשיו נוהל שיתעדכן, אתה כמובן תוריד לכולם את הנוהל המעודכן.
זה הרצוי. כן. המצוי זה פחות. לכן יש גם ביקורות בסניפים, יש חידוד נהלים כל מדי פעם.
כן.
אתה צריך לשמר את זה, להחיות את זה, כמו שאתה אומר.
תגיד, זכיין חדש מגיע, או זכיין קיים, חדש, לא משנה, מגיע עם איזשהו רעיון למוצר חדש. איך? אני מניח שזה קורה. איך מתמודדים עם הדבר הזה?
כן, זה קורה. קודם כל אנחנו לא שוללים שום דבר, אנחנו בודקים, אנחנו כן קשובים לזכיינים,
כן.
אם זכיין חושב שהמוצר הוא מתאים, אז קודם כל אנחנו בודקים שוב את העניין של האיכות,
כן.
אם זה ממש איכותי ואם כן מכניסים אותו, אבל לפני כן מוודאים שזה מתאים בכלל לרשת, שזה מתחבר לקונספט שלנו,
כן.
שמבחינת התמחור זה מתאים, ואם אנחנו לא בטוחים, אז אנחנו לא מכניסים או עושים פיילוט. ואני אתן דוגמה למשל, שרצינו להכניס ביצים ולחמים, ולחמים מיוחדים לסניפים.
כן.
במקרה הזה חיברנו ישירות את הספק לסניף, אנחנו לא מסוגלים למשל לחם לספק יום-יום לסניפים. חיברנו ישירות את הספק לסניפים, עשינו פיילוט בשני סניפים, ראינו שזה מצליח, שזה כן מתחבר לקונספט שלנו.
כן.
ומשם המשכנו.
ושהספק גם יודע לייצר את כוח ה... כי בסוף אנחנו מדברים על רשת שכרגע מונה 12 סניפים, בהמשך תמנה יותר סניפים, וכולם צריכים לקבל הספקה, אם זה לחם, זה כל יום, אני מעריך, לחם טרי.
נכון. וגם במקרים האלו, עדיין התחשבנות איתנו ולא עם הזכיינים.
אתם לא זזים מהעניין הזה, אתם שם כל הזמן.
תשמע, עוד פעם, זה גם רצון של ספקים. ספק, מן הסתם, לא רוצה להתחיל להתעסק עם 12 סניפים בקטע של החיובים, זיכויים וכל הדברים האלה, אנחנו עושים את זה בעדו.
לגמרי, ויש פה גם עניין של שליטה, אתה יודע, אתה שולט טוב יותר כשהדאטה נמצאת אצלך. אם זה לא ככה, אתה...
חד משמעית.
אנחנו נצא להפסקה קצרה, הזכייניסטים, ומיד לאחר מכן נשוב לדבר עם איתן. אז הפסקה קצרה, וחוזרים אליכם.
מספרת שאני יכול לעוף, להרים את הידיים, לעצור את השעון, להלביש את הכנפיים בדמיון. אז אני יכול לעוף בלי לדעת לעוף, זה עושה לי בגוף הרגשה של קסמים.
עכשיו בשידור חי, הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי.
בתקופת הקורונה, רשתות מזקות רבות נאלצו לסגור את הסניפים לאור המגבלות שהטילה הממשלה. מנגד, רשתות אחרות הורשו לפתוח את הסניפים בהתאם להגדרת העסק ברישיון העסק בדרך כלל. בתקופה הזו נצברו הרבה שיטות עבודה, ניסיון, לקחים, וגם שינוי של התנהלות, כאשר חלק מהדברים שהשתנו התקבעו ונותרו יציבים גם בחלוף הקורונה. נמצא איתי כאן בתוכנית איתן בוסטנאי, שהוא מייסד בעלים משותפים ומנכ"ל בוסטן, רשת חנויות למוצרי טבע ובריאות. קורונה, איתן, איך השפיעה על הפעילות?
אז מכיוון שאנחנו רשומים ברישיון העסק כמרכול, אז גם בתקופת הסגרים בקורונה אנחנו המשכנו לפעול כרגיל. עבדנו לכל אורך התקופה, לא סגרנו יום אחד, ולשמחתי היו עליות של יותר מ-30% במחירות.
יפה.
תמיד שואלים אותי מה נשאר מהקורונה.
כן.
בתחילת הקורונה התחלנו למכור, לפני הקורונה התחלנו למכור, היינו מוכרים מוצרים בתבזורת.
כן. אני רוצה לקנות עכשיו שקדים, אני נכנס, יש תבזורת, אני לוקח, שלם לקופה.
נכון. תמזוג לך כמה שאתה רוצה לתוך השקית, קופסה, תגיע לקופה, ישקלו לך. מכיוון שהתחילה הקורונה, התחלנו להרוז את כל המוצרים, עוד פעם באריזות קטנות, בינוניות גדולות, אבל זה איזשהו שינוי של קונספט. וחשבנו לעצמנו שאחרי הקורונה, אנחנו נחזור למכור בתבזורת. תוך כדי, לקוחות אמרו לנו, וואי, זה מצוין, האריזות האלה שאתם עושים, זה גם זמין יותר, אני לא צריך לעבוד במרכאות, למזוג לי לתוך השגית, קופסה, וגם אני לא אוהב שדוחפים לי ידיים לתוך, אתה יודע, ישראלי חייב לטעום, אז הוא עם הידיים טועם. לא אוהב שדוחפים לי את הידיים לתוך המזון שאני אוכל, ובסוף אני אומר לכולם, אנחנו לא קובעים כלום, מי שקובע זה הלקוח.
הלקוח.
ואם הקהל רוצה שנמשיך למכור באריזות, ארוז, אז נשארנו עם זה.
ודיברת איתי על משהו כמו 90% מהלקוחות שרוצים להשאיר את המצב
לזיז. נכון.
שזה, מדבר בעד עצמו, אין פה בכלל שאלה.
מעטים ביקשו שנחזור לתבזורת, רובם הגדול ביקשו להשאיר את הקונספט כקונספט ארוז.
תגיד, שאלה שלא שאלתי אותך בהכנה, אבל ככה מעניינת אותי עכשיו, אולי יש לך תשובה עליה. יוצא לכם להבין כמה זמן בממוצע בן אדם נשאר בסניף? כי אם הכל עבר מתבזורת לארוז, אז במשך הזמן שלי כקנייה אני מניח יורד, נכון? אני לא עובד בלארוז לעצמי ולקחת וכו'. זה שמתם לב לנתון הזה? שזה
לא בדיוק, ואני אסביר. ברגע שאתה צריך לעבוד ולארוז לעצמך, אתה רוצה לצאת. אני אומר, תמיד לקוח יכול להסתובב בסניף שעות, אבל כשהוא מגיע לקופה רוצה להשתחרר כמה שיותר מהר.
כן.
ברגע שאתה לא עובד ופשוט אוסף לעצמך עוד מוצרים, יש לך את הזמן להמשיך להסתובב בסניף ולהגדיל את הסל קנייה. מה גם שאתה קונה יותר, ומאותו מוצר, אם התכוונת לקנות קופסה קטנה, אתה תקנה קופסה יותר גדולה, כי זה יותר זמין, אתה שם בעגלה, מגיע לקופה, סך הכל אני, כמו שאמרתי, זה הגדיל לנו את המחירות.
נתקדם. תגיד, מה הופך את התקופה הנוכחית, אפרופו פוסט-קורונה, לתקופה מאתגרת, וגם באופן ספציפי יותר, איך הרשת, רשת בוסטן, מתמודדת עם התחרות בענף שלכם?
יש הרבה תחרות בענף, כמו שאמרתי. נפתחים עסקים, אין כעצמאים ואין כרשתות. חלקם נסגרים, לצערי, לאחר תקופה מאוד קצרה. עוד פעם, עקב חוסר ניסיון, ניהול לא נכון, תמחור לא נכון. אבל בתקופה הזאת שהם היו פתוחים, הם קלקלו לנו, הם בסניפים הקרובים אליהם. אבל אנחנו בשלנו, אנחנו ממשיכים לשמור על האיכות שלנו, להתפתח לאט ובזהירות, ותוך התמדה על האיכות, ללא פשרות.
יפה, אז אפרופו התפתחות, כמה סניפים הרשת יכולה להכיל? אנחנו הרי יודעים שעסקים לא יכולים לעצור, כל הזמן יש התקדמות.
נכון.
אז מה קורה שם?
אני מאמין שכל, ככל שרשת גדלה יותר, זה מחייב אותנו להרחבת הבסיס. הבסיס שלנו זה נותן השירות לסניפים.
כן.
כלומר, מפעל עם יכולת ייצור מתאימה, עם מחסן לוגיסטי בגודל ובצוות שמתאים.
כן.
ואם יש לך את הבסיס, אתה יכול להתרחב.
כן, והמטה של הרשת כמובן.
כמובן.
כרשת שהיא תומכת.
כל מי שמלווה את הרשת.
אפרופו פתיחה של סניפים, תגיד, איך בונים תוכנית עסקית לפתיחה של סניף? איך זה עובד?
אז כך, כיוון שיש לנו את כל הנתונים מסניפים אחרים, אז אנחנו יודעים פחות או יותר מה עלות ההקמה, מה ההוצאות השוטפות.
כן.
מה שנשארנו למעשה זה לשער מה יהיה המחזור המחירות של הסניף. עכשיו, אנחנו עורכים סימולציות של ההוצאות, כמו שאמרתי, שאנחנו פחות או יותר יודעים, גם הקמה, וגם הוצאות שוטפות,
כן.
במחזורים שונים.
תרחישים מחמירים, פסימיים, נכון. אופטימיים, אני מעריך.
אתה, מוצא, אתה יכול לראות בתרחישים האלה מתי אתה בברייק איבן, מתי כן. אתה מתחיל להרוויח יותר. וככה אתה מקבל תמונה ברורה יותר של הרווח התפעולי בכל מחזור שהסניף יעשה.
כן. תגיד, איך פה פתיחת סניף חדש, איך בוחרים מיקום לפתיחה של סניף, שזה באמת נעלם מאוד מאוד גדול?
אז כך, מכיוון שאנחנו רשת שמוכרים איכות, המוצרים שנמכרים ברשת הם נבחרים בקפידה, ולכן התחרות שלנו היא לא המחיר, היא יותר האיכות בדיוק.
המוצר.
לכן, בבחירת המקום, ישנה כמה משתנים שאנחנו צריכים וחייבים להביא בחשבון.
כן.
זה קודם כל כמות האוכלוסייה הפוטנציאלית שנמצאת באזור, החתך הסוציו-אקונומי שלה, תמהיל בתי העסק השכנים אלינו,
כן.
שכר הדירה שלא יהיה מוגזם, כן. וגם מי מנהל את המרכז המסחרי, שגם לזה יש חשיבות רבה.
בהחלט. מי עושה את מחקר השוק, אגב, בעניין הזה?
אנחנו, יש לנו גם יועץ עסקי, קובי לופו, שעובד איתנו באופן צמוד. מוכרים כך את הלוקיישן.
אפופו, אתה מדבר על יועצים שעובדים איתכם בצמוד. בוא נדבר קצת על בעלי תפקידים או שותפים לדרך. כמה מילים?
אז ככה, יש לנו, קודם כל, כמו שדיברנו על יועצים לבחירת הלוקיישן, יש לנו אדריכלית מהצוות שהיא מוציאה תכנויות לביצוע לאחר מציאת הלוקיישן. יש לנו קבלני ביצוע, יועצי ביטוח, יועצי נגישות, יועצי כן. בטיחות, כן. וכמובן הכל בליווי שלנו, בשותפות עם הזכיין. זאת אומרת, אנחנו לא בונים סניף, ואומרים לזכיין, זה עלה לנו כך וכך, תשלם לנו, אנחנו פותחים סניף ביחד.
כן. אבל היפה הוא שאתם מספקים את כל המטריה הזאת. אפרופו ששואל את עצמו זכיין, האם אני אלך, זכיין פוטנציאלי, האם אני אלך וארכוש סניף ברשת קיימת, ומה אני מקבל בעבור הרכישה הזאת, או שאולי אני אלך ואפתח לעצמי חנות, כמו בוסטן, אבל עצמאית. ואז אני אלבד עם כל המחבשות הזאת של יועצים, של ביטוח, של כל מה שעכשיו ציינת, שהוא on top of כל מה שאמרת קודם, וזה באמת יתרון מאוד מאוד משמעותי בשאלה הזאת, אם אתם הולכים לבד לפתיחת עסק, או תחת רשת מזכה. תגיד, אפרופו זכיינים פוטנציאליים, איך להערכתך או לדעתך זכיין צריך לחפש רשת מזכה? כי בסוף, בסוף, אתה יודע, יש אנשים, יש להם סכום כסף, הם, בהנחה שאין להם איזה קרייבינג, איזה, אתה יודע, רצון מיוחד לפתיחה של סניף דווקא ברשת מסוימת, הם יבחרו כנראה עם כל מיני שיקולים. בוא תעזור לאנשים בשיקולים שלדעתך זכיין צריך לשקול.
קודם כל, השיקול של ההון העצמי הוא כן צריך לבוא בחשבון.
כן.
אבל אחרי. אני חושב שלפני כן, צריך קודם כל לחפש תחום שמעניין אותך.
כן.
האם זה מסעדה, האם זה בית קפה, האם אתה יותר בביגוד, כימונאות מזון. אתה חייב למצוא איזשהו משהו שכן מעניין אותך.
כן.
שזה דבר להערכתי, אחד מהחשובים. לאחר מכן, אתה צריך למפות את הרשתות המזכות באותו תחום. אם בחרת בית קפה למשל, תמפה את הרשת של את הרשתות של הבתי קפה, תברר על הרשת עצמה כמה זמן היא פועלת, כמה סניפים נסגרו בזמן הפעילות הזו,
כן.
מה היו הסיבות שנסגרו הסניפים.
כן.
לאחר מכן, לך לסניפים. לך לסניפים של הרשת, תדבר עם הזכיינים, תתרשם, נראות, שירות, חוויות. תוך כדי דיבור עם הזכיינים, אתה יכול לשמוע מהם מה הם חושבים על הרשת, איך היא מתנהלת. מניסיון, זכיין לא מרוצה, לא ימליץ.
לגמרי. והפוך.
כן.
לגמרי.
ברור. לאחר מכן, תקבע פגישה עם המנהלים, עם הבעלים של הרשת. תראה אם אתה מתחבר אליהם, אם אתה חושב שתוך כדי שיחה הם מנסים למכור לך זיכיון בכל מחיר, או שהם בוחנים אותך אם אתה מתאים או לא מתאים, דבר מאוד חשוב.
נכון.
ולך תעבוד ברשת, לך תעבוד באחד הסניפים של הרשת, כמה ימים.
לפני שאתה רוכש זכיון.
ברור, הכל לפני.
כן.
חבל לפתוח סניף, ואחר כך למצוא את עצמך, לא מתאים לי, לא מתאים לי התחום, לא מתאימה לי העבודה.
כן.
לך, תעבוד, תראה אם אתה מתאים.
ובהנחה שכל אלה מתרחשים, מה הדבר האחרון שהיית אומר?
כמו שהזכרתי, ואז תבחן את העון העצמי שלך, האם הוא מתאים
מספרים.
או לא מתאים, וכמובן שתבקש מספרים.
אנחנו מכירים, איתן, מקרים שבהם לא כל הנוצץ זהב, רשתות נאלצות לסגור סניפים קיימים, כי משרד עורכי דין שמתמקד בעצם בתחום הזה של זכיינות ובליווי רשתות מזכות, כמובן שיש לכך התייחסות גם בהסכמי הזיכיון שאנחנו מנסחים. ההסכם נותן מענה לסיטואציות של סגירה של סניף או סיטואציות שהרשת נאלצת לבטל את ההסכם, נניח במקרים שהזכיין לא עמד בתנאים של הרשת או ביעדים שהוגדרו לו ובמקרים נוספים. כמובן שזו סיטואציה שרשת מזכה תרצה להימנע ממנה והיא תהיה פתרון אחרון, ובכל זאת היא קיימת ויש להערך עליה. אז שאלה אליך, האם נסגרו אצלכם בסניפים, סניפים ברשת ומדוע?
היו מעט. עכשיו אני אגיד, הצלחת העסק היא תלויה בכמה גורמים. מיקום, תמעיל, אוכלוסייה, מתחרים, וההצלחה תלויה לא פחות ואולי בעיקר בזכיין עצמו.
חד משמעית, כן.
עכשיו, אם וכאשר יש מספר גורמים שלא מתפקדים וגרמו לאי הצלחה, אז הפעולה האחרונה זה לסגור סניף. לפני סגירת הסניף אפשר לעשות עוד כמה פעולות. אני אתן לך דוגמה. היה לנו סניף שלא צלח במיקום באמת, בלוקיישן שחשבנו שהוא יעבוד מאוד טוב, ובדיעבד הוא לא עבד טוב. ודבר לא פחות חשוב, גם הניהול של המרכז המסחרי הזה לא היה טוב. פירקנו את הסניף והעתקנו אותו ללוקיישן אחר, וכך חסכנו הוצאה מאוד מאוד גדולה, ולא סגרנו סניף. למשל,
חסכתם גם לרשת וגם לכם, וגם, זאת אומרת, גם לרשת אתם וגם הזכיין.
נכון מאוד.
בהחלט.
עכשיו, יש הסכם שכתוב, ויש נהלים ויש הכל.
אבל החיים יותר חזקים.
בא אל הזכיין, אמר, תקשיב, קשה לי. הוא תכנן לעבוד עם הבן שלו, הבן שלו לא שיתף אותו פעולה. אמרתי לו, אין בעיה, הכל בסדר. אני אמצא לך זכיין מחליף, תעשו את העסק ביניכם, מכירה, קנייה, וכך היה. כל הצדדים יצאו מרוצים, לא רבנו עם אף אחד.
יפה מאוד. יפה, זה הגמישות הניהולית, המחשבתית, והרצון להסתכל קדימה לטווח ארוך, ולא רגע על השקל, על החור שבגרוש, מה שנקרא.
נכון.
תגיד, מה העלות הממוצעת לסניף? בסדר גודל, ומה תקופת תחזיר ההשקעה? בגדול, מספרים מלמעלה, לא עכשיו לפרט.
בגדול, בינוי בסביבות 350-400 אלף שקל, תלוי בגודל החנות, תלוי מה אתה מקבל, האם זה סניף שהיה, או שזה, אתה יודע, מרכזים מסחרים וקניונים, נותנים לך קירות ואין רצפה ואין תקרה, שם ההשקעה היא הרבה יותר גדולה. נכון. מעבר לכך, יש כל מיני יועצים, עורכי דין, יועצי בטיחות, נגישות, ביטוח, ערבויות בנקאיות.
מאוד חשוב.
שחשוב מאוד לקחת בחשבון.
ערבויות בנקאיות לנכס
למזכיר.
כן, בדיוק.
כן, שרובם מבקשים היום.
שלושה חודשים מינימום.
שלושה חודשים בדיוק. נכון. שכירות וניהול. שזה בסביבות עוד, גוסו מוד, עוד של 150 אלף שקל, סך הכל בסביבות 550 אלף שקל, לפתיחת סניף עובד.
ואנחנו מדברים על תקופת החזר ממוצעת של?
בממוצע של שנתיים, אני יכול להגיד חשוב לנו סניפים שאחרי שנה החזירו את ההשקעה.
וואו. תגיד, איך, אם בכלל משפיע הגודל של סניף על המחירות?
משפיע. אנחנו,
משפיע, כן, חד משמעית.
בתחילת דרכן משפיע. בתחילת דרכנו פתחנו סניפים קטנים, היום אנחנו לא פותחים סניפים פחות מ-60 מטר. הרצון תמיד הוא לפתוח סניפים גדולים יותר של 100-120, אבל ככל שאתה מגדיל את הגודל של החנות, ככה ההוצאות גדולות יותר, וככה אתה מגדיל גם את הסיכון. עכשיו, יש לנו היום שני סניפים שנפתחו כסניפים קטנים יותר, ולאחר שאתה מתייצב, אתה רואה מה הקהל לקוחות, הסיכון בפתיחת סניף גדול יותר הוא הרבה הרבה יותר קטן. כן. הגדלנו את הסניפים משמעותית. תשמע, המחזורים גדלים.
כן.
גדלים.
כן, אתה יודע, ההיצע גדל בסניף, כוח הקנייה קיים, אנשים קונים יותר.
תשמע, בסניף קטן, היה לנו, אני אתן לך לדוגמה את פתח תקווה, סניף קטן של 55 מטר. אם מישהי הייתה נכנסת עם עגלת תינוקת, תינוקות, הייתה חוסמת לנו את המעברים.
הבנתי.
ושיש לך 10 לקוחות בפנים, אז צפוף. היום הסניף 113 מטר, המטיילים שם עם עגלות ועגלות קניות.
יש חוויה של קנייה שהיא שונה לחלוטין.
הרבה יותר טוב. 20 לקוחות גם לא צפוף.
אנחנו ממש לקראת הסוף של התוכנית, יש לי עוד ככה שאלות קצרות, אבל נקודתיות וחשובות שאני רוצה שנעבור עליהן. קודם כל, איזו הצעה אתה יכול לתת לזכיין?
שירות טוב, התמדה וסבלנות. ככה אתה
נקודה.
יכול להצליח.
סוף זהו. פסוק. ולרשת? איזו הצעה אתה יכול לתת לרשת מזקה?
אם זה לא win-win, זה לא יעבוד לטווח ארוך.
יפה.
חייב להיות win-win. אם זכיין לא מרוצה, זה לא יחזיק מעמד.
אפרופו חלוקת ובעלי תפקידים, תן לי רגע, הרי הרשת היא בבעלותך ובבעלות אחיך, תן לך מילה.
שי ואני, אחי, אנחנו שותפים שווה בשווה, הוא אחראי על המפעל, לוגיסטיקה, קניינות, אני על סניפים, גם בבעלות, ובעזרת הבן שלי עידו שהוא מנהל אותם, גיוס הזכיינים, פתיחת סניפים, פיתוח עסקי.
יפה. אחת השאלות שאני מאוד אוהב לשאול פה את האורחים, זה מי אתה, איתן, היית רוצה לשמוע פה כאורח בתוכנית, ואולי נוכל גם בעזרתך להביא אותו, או אותה.
אז חבר טוב שעבדתי איתו לפני, לאורך 6 שנים, קובי חקק, כן. שהוא המייסד והבעלים של רשת רולדין, עם ניסיון גדול. ו...
אנחנו נשמח לארח אותך כאן בזכייניסט עם קובי חקק, נדבר על זה אחר כך. איתן, קודם כל, משפט לסיכום, איך היה לך? אנחנו ממש הגענו לסוף.
היה מצוין, כיף, נחמד.
נהדר, יופי, אני שמח מאוד שהתארחת פה. אז נגיד גם לכם, תודה רבה שהייתם איתנו בשידור הזה. איתן, תודה רבה. איתן הוא הבעלים, מייסד ומנכ״ל משותפים של בוסטן רשת חנויות למוצרי טבע ובריאות. נאמר לכם שדיברנו פה על הרבה מאוד דברים, על הקמה של רשת מזכה, על ניהול של רשת, על האתגרים שכרוכים בכך, נתנו פה טיפים לזכיינים פוטנציאליים וקיימים, החל מאיך לבחור ואיך להתנהל ב... ועד לאיך להתנהל בשוטף. שמענו גם שהקורונה הביאה גם בשורות טובות, לא רק בשורות לא נעימות, וגם הרבה מאוד לקחים להמשך. אני רוצה להזכיר לכם, הצופים והצופות, המאזינים והמאזינות, שאתם יכולים למצוא אותנו גם בפודקאסטים השונים של אפל, גוגל וספוטיפיי, וגם ביוטיוב, בערוץ הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות. רצוי לעקוב אחרי הערוץ ולהיות הראשונים לקבל את התכנים. אני רוצה להודות, להודות לאנשי ההפקה של התוכנית פה, שחר צורף וסטיבן וולפסון, שעוזר בעניינים המקצועיים. כמובן, תודה רבה לרדיו סול. מוזמנים להפנות אלינו שאלות בוואטסאפ, בטלפון, במיילים, באתר ואיפה שרק תרצו, וגם בקשות להתראיין. אני רוצה להגיד לך שוב, תודה, תודה רבה רבה, איתן.
בכיף.
שבוע הבא, יום ראשון, 11 בבוקר, הזכייניסטים פותחים איתכם ועבורכם את שבוע העסקים, מחברים עסקים לזכיינות. תודה, שבוע טוב. ולהתראות.
את כל המילים היפות הייתי רושמים, הייתי יודע לקרוא אותך בין השורות, בורחת תמיד המקום, עולם מאבד את עצמו, אנשים מחפשים רגיעה מזויפת, ועד ביניהם לא תגיע חור.
בסדר, כשבעצם זה הפוך.
מה נשאר?
הקווה,
הקווה.
הכל רופא,
הכל חיוור,
הכל סתמי,
הכל עובר, הכבה אוי אבא. סוס הקן, סוף המרוץ, הקפה האחרונה, היית פעם הולך ו...